מסכת סנהדרין, פרק חלק, עמוד קוף, דף קוף זן, זה מה שאלה. דף קוף זן, עמוד א'. אמר רב יהודה למעלה. הסברנו. אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל. פה יש סוגיה שלמה על דוד ובת שבע. מה זה עושה פה? הרי אנחנו עסוקים כאן ברשימה של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, נכון? ירובעם, אחאב, מנשה, בלעם, דואג, אחיתופל, גחזי. הגענו עד אחיתופל, פתאום, במקום להמשיך עם גחזי, מדברים על דוד המלך. נותנים
דעת המון, שמה דוד המלך
ראו גם כאותה קטגוריה. יפה, זאת אומרת שהיה מקום לחשוב שדוד המלך לא יהיה לו חלק לעולם הבא, ולכן באים להסביר איך דוד ניצל מן הדבר הזה, איך שהוא לא שייך לזה.
אבל
דיברנו על שיטת
שאול ושיטת דוד. שאול ושיטת דוד.
כן, אבל בקשר לדואג ואחיתופל. כאן יש סוגיה שלמה על דוד, בלבד. בדיוק בדומה לסוגיות שהיו עד עכשיו על אלה שאין חלק לעולם הבא. אז מסבירים. מדוע הוא יש לו כן? כן? להסביר את המהות של החטא של דוד. שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל. אמר לפניו, ריבונו של עולם, לפני מה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואין אומרים אלוהי דוד? קודם כל, זה מין שאלה זאת. למה יוסף לא שאל את זה? מדוע משה לא שאל את זה? אלוהי משה, אלוהי אהרון, אלוהי יהושע בן נון. דוד המלך. כן, דוד המלך חשב את עצמו, כן.
רגע, זה באמת ששאל, או שזה חכמים מכניסים מילים לפיו?
אם זה קרה היסטורית. זאת כבר שאלה אחרת. על כל פנים, הגמרא אומרת שדוד המלך אמר, מדוע לא אומרים אלוהי דוד? מדוע? ידוע שבמראה המרכבה יש כיסא, ולכיסא יש ארבע רגליים, ושלושת הרגליים הראשונות זה האבות. אמרו חז"ל, האבות הן המרכבה. אברהם מרכבה למידת החסד, יצחק מרכבה למידת הגבורה, יעקב מרכבה למידת התפארת, ודוד, רגל רביעי של המרכבה, מרכבה למידת המלכות. ודוד המלך ידע בעצמו שהוא הגיע למדרגה הזאת, שהרי כבר כתוב בו, וניבי חלל בקרבי. מה זה חלל בקרבי? חז"ל אמרו שהרג את היצר הרע שבו. אם כן, היה סמוך ובטוח שאפשר כבר לומר אלוהי דוד בתור רגל רביעית של המרכבה. כן, אז זהו, אז למה אומרים פחד יצחק ולא אלוהי יצחק? כי זה עוד היה בחייו של יצחק, שאין הקדוש ברוך הוא מייחד את שמו על הצדיקים בחייהם, אלא רק במיטתם. לכן, יעקב אמר, אלוהי אברהם ופחד יצחק, כי יצחק עדיין היה בחיים. אז דוד היה אפשר גם כן לענות לו, אתה עוד לא מת? אבל דוד אמר, ליבי חלל בקרבי, כבר אני סמוך ובטוח, כיוון שאצלי כבר אין יצר הרע כלל, אז כבר לא ייתכן להיכשל בחטא. ברור? ואף על פי כן, נכשל בסיפור של בת שבע. הוא היה אז בערך בן 60. כן?
בן 60?
כן, בערך.
איך זה ייתכן? הרי הוא נכת בגיל 70.
נכון, אם כן הוא יכל
להיות בן 60. באיזה גיל היה שלמה כשדוד מת? הוא היה בן
12. אז הוא קרוב ל-60, הוא היה בן 58 או 56, משהו כזה.
היה צריך לבקש, הייתה צריכה בת שבע לבקש שהוא יחתום ששלמה המלך מולך אחריו, שהוא היה ילד קטן.
הוא נראה שהוא היה ילד עדיין.
שלמה היה בן 12. עם
הדמייה התנסה.
כן, 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 אז זה סוסי כזה. לוקחים אותו פה, שם, מושכים אותו. בקיצור, הוא היה ילד. וכן, כל הסיפור הזה קורה אחרי רוב ימיו של דוד. אבל זה עוד לא לגמרי פשוט שזה רוב ימיו. כי אדם שלא חטא כלל רוב ימיו, מובטח לו שהוא לא יחטא יותר. אבל ישי, אביו של דוד, חי שנים רבות. וייתכן שאם דוד יחיה כישי אביו, אם כן לא יגיע עדיין לחצי ימיו. ולכן היה מקום לחשוב שאולי יחטא.
הוא לא ידע שנתנו לו מתנה מאדם הראשון?
לא. לכן יש פסוק, הודיעני נא מידת ימי, מה היא? כן? הודיעני השם קיצי. כן, מדוע הוא ביקש לדעת את זה? כדי לדעת האם עדיין עלול לחטוא או לא. צריך, אשר אדם מפחד תמיד, לא?
זאת אומרת, בן אדם לא, זה לא עובדות, זה מודעות רק. כי אם הוא עבר את מחצית ימיו, אז מובטח לו שלא יחטא, בלי רצונו, כנגד רצונו.
כן, כן, כן. אז השאלה היא, מה קרה שבכל זאת חטא בבת שבע?
הוא לא ידע שכבר עבר את מחצית
ימיו. כן, כן, זה פה. הוא ביקש להיכנס לניסיון והוא לא עמד בזה. זה הסיפור של בת שבע. נכון, אז איך זה שחטא? כנראה שהוא לא חטא. זה כנראה החידוש. זאת אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אומנם שזה פירוש היפה של פרופסור ליבוביץ' נחמה, שאמרה שצריך לקרוא את זה כמו מדגש בטט, כמו נפח, נגר וכו', שזה אומנותו. כל אומר דוד חטא שאומנותו לחטא אינו אלא טועה. זה פירוש של הרב זיני. אבל הפשט של חטא, שחטא בדגש בטל, הכוונה שמחטיא את הרבים. אבל הפשט של המילה חטא בדגש בטל, הכוונה מי שאומנותו לחטא. זה הרגלו, ככה הוא בנוי. כן, חטאים אלה הרגילים לחטא. זה חטא. מה שאין כן חטא בלי דגש בטל, הכוונה מי שחטא. וזה ייתכן שאדם לא יהיה חטא, אבל כן, חטא. ואם כן, דוד המלך, זאת אומרת, זה הפירוש כן, של הרבנית נחמה. אבל יש, צריך להתייחס לזה ברצינות, הסיפור של דוד המלך. אי אפשר לטייח, כן? סך הכל, יש אותי, יש אותי. כן,
בטח.
יש איזו מחלוקת במסכת, יהודי. אבל יש מחלוקת ב... זה מחלוקת במסכת כתובות, האם הייתה אשת איש, לא הייתה אשת איש. אז למי שאומר שהייתה אשת איש, יוצא שהוא עבר על איסור אשת איש. בקיצור, יש מה לדון בזה. ייתכן שכל הסיפור של החטא של דוד, זה היענות של הקדוש ברוך הוא לתפילתו של דוד להיות רגל רביעית במרכבה. לא עד רבה, להכשיל אותו. כלומר, האופן שבו דוד הוא מרכבה למידת מלכותו של הקדוש ברוך הוא, זה על ידי שהוא חוטא וחוזר בתשובה. כן, יש מור, אנחנו רואים בהמשך, כתוב, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אז למה זה קרה לו? כדי להורות לרבים דרך של תשובה. שאם אמרו לך, פלוני חטא, איך יחזור בתשובה? דוד המלך גם כן, הנה, אתה רואה, והוא חזר בתשובה.
ומה עם האבות?
האבות זה לא מה שבאו ללמד. אברהם בא ללמד את מידת החסד, יצחק את מידת הדין, יעקב את מידת האמת, דוד בא ללמד את מידת התשובה.
על המידת
השיעים. כן, איך הוא מלמד את זה? על ידי מה שעובר אצלו. כלומר, זה ייעודו ההיסטורי. אז אם כן, בזה הוא זוכה באמת להיות רגל רביעית המרכבה. כן, זה אותו הדבר. איך מלכותו של הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי? על ידי שזדונות נהפכים כזכויות. שאין מקום ריק ממלכותו של הקדוש ברוך הוא. אפילו לא אחת.
תשובה.
וזה הפשט של התשובה. התשובה האמיתית היא להשיב את המעשה הרע לרצון הבורא. כלומר, כשאדם חוזר בתשובה אמיתית, הוא רואה איך שכל החטאים שלו הופכים לזכויות.
לא הבנתי, למה כשהזדונות הופכות לזכויות, זה בגדר מלכות?
כי זה מראה שאין שום דבר שמרידה בבורא. גם החטאים זה היה בסדר. זה כמו שכותב רבי צדוק הכהן מלובלין, וזה דבר לא חינוכי ולא פדגוגי, לכן תשכחו את זה אחרי השיעור, שכל החטאים של בני ישראל מתוכננים מראש.
ואחד מהם או ככלל?
הכל. זה כמו שכתוב בגמרא, כתוב במסכת ראש השנה, לפסוק של ישעיהו, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. מה זה כשנים? אדום, נכון? תולעת שנים. אבל חז"ל אומרים לא. אם יהיו חטאיכם כשנים האלה שסדורות מששת ימי בראשית, כשלג ילבינו. מה זאת אומרת?
איך זה כמות מצוינת?
אז פשט הגמרא, הכוונה שיהיה לכם כמות כזאת של חטאים שאפשר למלא את כל הזמן מבראשית ועד אחרית, כשלג ילבינו. איך? כשתחזרו בתשובה. אבל אפשר להבין את זה אחרת לגמרי. אם אתה רואה את החטא לבדו, אז הוא חטא. אם אתה רואה אותו במסגרת הרצף ההיסטורי, התהליך ההיסטורי, מראשית ועד אחרית, אז יש לו משמעות. אז הוא כשלג מלבין.
אז איזה חטא לא ילבין כשלג?
אז הכל, הכל ילבין. מסוגמה שנאמר, ביום ההוא יבוקש את אבון ישראל ואיננו, ואת חטאות יהודה, ולא תימצאנו. יחפשו. איפה החטאים?
כמו צרה, כולו לבן.
כולו הפך לבן, תאור.
אבל יש הבדל בניקוד, אם זה כשנים, מבחינת שנים של זמן, או כ...
אבל זה לא מנוקד בתנ"ך.
לפי המסורת, איך זה מנוקד?
אבל המסורת, מה, בסדר.
איך הטעם של זה?
מסורת, מסורת. אגב, זה כותבים אותו דבר, סתם כן.
גם זה
מצויה. מה? אחת, אם כן, הווה נחיתה, כדי לקיים את רצונו של הקדוש ברוך
הוא.
תשובה, כל זה בדיעבד, לא לכתחילה. כלומר, מצד הבורא, הכל גלוי בפניו. אבל אני, כדי להגיע להכרה הזאת, אני יכול להגיע להכרה כזאת רק כשאני חוזר באמת מתשובה שלמה. רק מי שחוזר מתשובה שלמה, יכול לראות שכל חטאיו היו הכרחיים. אבל כל זמן שהוא לא חוזר מתשובה, זאת אומרת, הוא אוהב את החטאים. אז זה כבר לא חטאים של הקדוש ברוך הוא, זה חטאים שלו. ואז הוא נענש על זה. בדיוק. אז זה כבר לא שלו. ולכן, זה מה שאומר הרמח"ל במסילת ישרים. עקירת הרצון כעקירת המעשה. כל זמן שאני רוצה את המעשה הוא שלי. ברגע שאני חוזר בתשובה, אני לא רוצה את המעשה, אז הוא כבר לא שלי. זה הסוד של התשובה. לכן סולחים לי. אבל מה עם המעשה עכשיו? המעשה הרי נעשה. הקדוש ברוך הוא לוקח אותי. זה כתשובה, להשיב את המעשה לקדוש ברוך הוא. אדם חוטא בשוגג בגלל שהוא חטא במזיד. כי אדם לא יכול להיכשל בשוגג אלמלא שיש בו כבר משהו לא בסדר. לכן צריך לעזור בתשובה לשוגג. מה שאין כן על האונס, על האונס לא חוזרים בתשובה. לא צריך לעזור בתשובה. כי מה פתאום שאדם ייכשל? הרי למה שוגג? מי שרוצח בשוגג נס בעיר מקלט. נכון? מה קרה? הרגתי בלי כוונה, נכון? אבל זה מדובר שם ונשאל הברזל, כן? אצלו הוא לא זהיר, בשעה שהוא מבקע את העץ, הוא לא זהיר, הוא לא ער לסביבה, נכון? כל שוגג זה מידה מסוימת של מודעות. מה שאין כן, אם לוקחים אותו, בזמן שהוא ישן, וזורקים אותו על מישהו, ואז על ידי זה נהרג על מישהו השני, אז הוא פטור.
אני
חושב
שרציתי להגיד צדיק, הקדוש ברוך הוא משמר אותו אפילו מן השגגות, יש איזה...
זה ברור, כן. השגגה זה חלק מן החוסר, זה חוסר החיים.
שני צדיקים שלא
במקשול ידע, אפילו, כן.
אפילו בהמדר של...
טוב, זה כבר חידוש, אפילו מן האונס הוא נשמע. זה שכר מיוחד, כן? נכון, בדיוק. ולכן כשאדם מתוודה על שוגג, הוא אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי. רגע, רגע, מה קרה פה? חטא. חטאתי, זה אומרים את זה, על שגגה, נכון? עוויתי, על מזיד. פשעתי, על מה? על מרידה, כן? לא רק שהוא מזיד, אלא שהוא מורד בקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא בא להתוודות רק על שוגג, למה הוא צריך להגיד חטאתי? עוויתי, פשעתי. כי זה שחטאתי, זה בגלל שלפני כן עוויתי ופשעתי.
מה זאת אומרת?
מה? לא, זה חייב מן השגחה. לא, האונס זה חלק מן ההשגחה. כלומר, אם דבר... אבל זה כבר לא בי שבחרו. כן? בחרו בגוף שלי. אני זה ההכרה שלי. כאן אני מחוסר הכרה. אם כן, זה לא בא על ידי בכלל. זה בא על ידי חפץ שבמקרה אני מלובש בו. אבל זה לא על ידי. אבל? לכן, אפשר לומר... שזה כבר, שזה כבר מחוץ לחשבון. זה כמו בהלכות נזיקין. אדם מועד לעולם, בין ער בין ישן. אז מה זה ישן? אדם הלך וישן ליד כלים. תוך כדי שינה, הוא התמתח, שבר את הכלים. חייב לשלם. נכון? מדוע? כי מי ביקש ממך ללכת לישון ליד הכלים האלה? אם כן, אדם מועד בין ער בין ישן, בין במזיד, בין בשוגג. כזה נקרא שוגג. אבל אם אדם ישן, לא ליד כלים, והביאו כלים לידו, ותוך כדי שינה שבר אותם, הוא פטור. כן? כי זה כבר אונס, זה לא הוא שעשה את זה, זה גוף הוא עשה את זה. אבל כל קשר בין הגוף הזה לבין ההכרה שלו הוא מקרי בהחלט. כן?
עוד מילה על דבר, אז תולמות.
יש גדול.
זכויות.
כי זה מראה שאין שום דבר בעולם שהוא מחוץ לשלטונו של הבורא. כי לכאורה החטא, זה חילול השם, החטא בא לומר, אפשר לעשות הפך רצון הבורא. על ידי התשובה, מתברר שגם החטא הזה היה חלק מתוך מתכנית.
גם חילול השם.
החטא בא ממקורו של השם, אז הוא לא כניקוד.
בדיוק, זה התשובה עושה את זה. כל זמן שאני רוצה בחטא, אז החטא הוא מרידה. אני לא רוצה בחטא, החטא איננו מרידה.
אז הרצון שלי הוא חילול השם. זאת הרצון בדיוק. שלי הוא חלל, הוא מקום ריק מרצונו של הקדוש ברוך הוא.
בדיוק. כן, המקום, הרצון שלי הוא החלל שבו יכול להיות ריקות מלאות. כיוון שאני רוצה, הפוך מה שהשם רוצה. הקדוש ברוך הוא אמר, לא לאכול חתול. זה דווקא.
בננה.
ואני אוכל חתול. הנה, יש פה מקום שבו רצון השם לא נעשה. כן, אחר. הרצון זה האפשרות לחתום. האפשרות לחתום. זה החלל. תלמידי הגר"א, אגב, ככה מסבירים את המושג חלל שבארי, שזה הבחירה החופשית. יש בארי מונח כזה שהארי משתמש בו. חלל. אז תלמידי הגר"א מסבירים שכשארי אמר חלל, הוא מתכוון לבחירה החופשית. כי זה מקום שבו הקדוש ברוך הוא לא מתערב. זה חלל, זה ריק.
עושים יצירה חדשה. אם דוד המלך אמר לבי חלל בקרבי,
לא,
אז
זה חלל, זה חלל שלו, כלומר הוא חלל, אם כן הקדוש ברוך הוא מלא את הכל. כן, הוא הרג את היצירה הרע שבו. אז מבחינתו, מבחינת היצירה הרע, הנה יש כבר חלל. אם כן, זה מידתו של דוד המלך. הוא בא לעולם הזה כדי להראות איך כל הרע בעצם אינו רע. איך שכל המעשה של בת שבע היה כפוי עליו. היה כפוי עליו כדי לגלות את המידה הזאת. כן? וזה מה שאנחנו עכשיו עומדים ללמוד. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כן? זה בשורה השישית. אינו, מנסו לי ואת לה מנסית לי. הם התנסו אצלי ואתה לא עמדת בניסיון אצלי. כן? לא עברת שום ניסיון שאני אוכל לקרוא, שאוכל לומר עליך, שיקרא עליך שם אלוהי דוד. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בחנני ונסני. שנאמר, בחנני השם ונסני. אמר, מנצן הלך, ועביד נמילת בהדר דלדידו. לא הודעתינו, ואילו אנא כמודען הלך, דמצין הלך בדבר ערבה. כלומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אנסה אותך, ואני אעשה לך טובה. משהו שלא עשיתי עם אברהם, יצחק ויעקב. שלהם לא אמרתי במה אנסה אותם, ולך אני מודיע שזה יהיה בדבר ערבה. כבר הקל עליו את המלאכה.
לעמוד בניסיון.
לעמוד בניסיון. לא רק ש...
קשה עליו.
למה?
הוא נותן לו את כל הטיפים, ורוצה מלאכה קשה, שלא ייקשל.
למה? הוא מגלה לו במה יש לו סיפור,
זה יותר קל. כן, הוא לא צריך... הוא עכשיו צריך לשים לב... החומרה
של הכישלון
יותר גדולה. החומרה של הכישלון יותר גדולה, כן, ברור. מיד, אם כן, מה עשה דוד? ויהי לעת הערב ויקום דוד מעל משכבו. כן, זה בשמואל ב' פרק ד', זה הסיפור של בת שבע. הוא קם מעל משכבו ורואה את בת שבע מתאבלה. כן? עכשיו, מה זאת אומרת ויהי לעת ערב? התחיל הלילה, ואז דוד קם מהמיטה. מה פתאום קמים מהמיטה בתחילת הלילה? זמן שהוא ישן ביום. נכון? אז מה הוא עשה ביום? משכבו, הכוונה שהוא שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום. ונתעלמה ממנו הלכה. כלומר, היה מקיים את מצוות העונה דווקא ביום ולא בלילה, כדי שבלילה יהיה שבע מתשמיש, ואז הוא לא יתאווה לשום עבירה.
בלילה הוא ניגן ולמד.
כן, אבל בלילה גם קיים מצוות עונה. רק מאז שהקדוש ברוך הוא הודיע לו שהוא יקשל בדבר הזה, שהוא ינוסה. כן, מיד הוא עשה ככה. מכיוון שהוא ידע שהוא עתיד יקשל בדבר ערבה, הפך משכבו של לילה למשכבו של יום. כי כך בלילה, שזה הזמן שיצר הרע מתגבר, כן? כי ביום יש בני אדם, יש אנשים וזה, אבל בלילה שיש פרטיות יותר, כבר אין לו תאווה. כן?
לפי, בדעת מכאן מופיע פירוש דווקא לימודו של דוד, שכאילו היה זמן מלחמה, הלך עם משכבו.
כן, כן, ברור. הגמרא מסבירה את כל הסוגיה הזאת באופן שונה לגמרי מן הפשט. אומר לכם את האמת, יש באחד מצאצאי דוד המלך, זה הפריע לו הספר הזה, בפירושו לספר שמואל, רבי יצחק אברבנאל, מצאצאי דוד המלך, אומר, מכיוון שאני מהצאצאים של דוד המלך, אני יכול להגיד מה אני חושב באמת. כן? כי רבותינו חסו על כבודו, ואמרו שכל זה לא היה חטא וכו' וכו' וכו'. ואני אומר שבאמת חטא גדול חטא, ותשובה גדולה עשה. כן? אבל רבותינו שבגמרא אין דעתם נוחה מדעתו של רבי יצחק אברבנאל. למה? כי הם מבינים את זה אחרת. הם מבינים את דוד בתור חלק מן התהליך של גילוי השכינה בעולם. ולכן אי אפשר להגיד שהדברים האלה יהיו סתם מיוחסים ליצר הרע סתם. אף על פי שיש יצר, מה? לא. שכינתה לשריה באתר פגים, אלא שכינה שורה במקום פגום. ולכן, אם קרה דבר כזה לדוד המלך, זה מוכרח להיות מובן באספקלה ראייה מקיפה יותר. זה מה שהגמרא רוצה כאן.
זה חשוב בכלל
לדוד, זה לא בשביל עצמו, זה בשביל קידוש השם שיש בזה. הוא רוצה להשלים את גילוי המרכבה. הוא יודע שזה התפקיד ההיסטורי שלו.
אבל הכיסא מת ליפול, אין תורם את השלוש רגליים, חסרה לו רגל רגל. זאת אומרת, תורם את חלקו. הוא תורם,
דוד המלך זה אדם שיש לו תאווה לשלמות. הוא רוצה להיות בית המקדש, הוא רוצה לכבוש את כל ארץ ישראל, הוא רוצה יעקב נהיה. לא יצא לו, לא יצא לו, אבל הוא רצה. זה הייתה חשק כדי. כן, זה מתוך ענווה גמורה שעושה את זה. הוא מתאבד, יש לבות, כמו שגם משה רבינו אגב, רצה לבנות בית המקדש, גם הוא רצה. למה משה רבינו רוצה לבנות את המקדש? הוא מתאבד לעולם שלם. אז מה קרה? הפך למשכבו של לילה למשכבו של יום, ונתעלמה ממנו הלכה. מה נתעלם ממנו? שעבר קטן יש באדם, מסביעו רעב ומרעיבו שבע.
זה הלכה?
הלכה, אצל חז"ל הכוונה דבר תורה. כל דבר תורה נקרא הלכה. כן, הלכה שעשיו שונא ליעקב. מה זה הלכה? זאת אמת.
עובדה.
עובדה.
כן? מה ההבדל? הכמות לא גדלה, זה רק היום הפך ללילה. מה ההבדל כאן מסביעות ורעב?
הוא רצה להסביע את עצמו. לא, כי זאת הייתה כוונתו. בדרך כלל שום קיים מצוות עונה, זה לא מתוך כוונה להסביע, זה מצד המצווה. כאן, ההפיכה הזאת זה כדי להסביע. מסביע או רעב? אם כי יש מי שפירש, שאני חושב שזה בא להקדה, רבי יצחק הרמה, שאומר, מה זה עבר קטן יש באדם? זה העיניים. העיניים, מסביע או רעב, מרעיבו שבע. נכון, אבל אז זו, מה קרה פה, שהייתה פה ראייה, אנחנו, כן, יש פה תיאור, איך הוא ראה את בת שבע בעצם, כן? והתהלך על גג בית המלך, והיה אישה רוחצת מעל הגג. כן, זה כבר בלילה. והאישה טובת מראה מאוד בת שבע. טובת מראה מאוד. קודם כל, זה יכול להיות שאישה מתרחצת על הגג. כן? זה סתם, זה מוזר, לא?
לא, רציתי שמה התפקיד שלה בכל הדבר.
מה? כן, זה פה. הנה, אז הגמרא מסבירה. בת שבע, אבקה חיפה רשע תותה חלתה. כלומר, בת שבע הייתה חופה את ראשה, כלומר, לקראת הגבילה במקווה, זה הכוונה, מתחת לכברת. כן, חלתה זה כברת, יש אומרים קילתה, כלומר, קילה. בקיצור, היה כיסוי. אתה שטן, בא שטן, ידמלה כציפרתה. ונראה לו, לדוד המלך כציפור. פתק בגירה, אם כן הוא זרק חץ בציפור. מה? כדי לחוף את יצרו. זה הכוונה, נלחם ביצרו הרע. אבל עכשיו מה זה נראה כציפור? יש בתחילת פרק חלק למדנו, שגוף ונשמה יכולים לפתור את עצמם בדין. שהגוף אומר, נשמה חטא, שמאז המוות, אני מוטל בקבר כאבן, כאבן דומם שנהופכים, אז מה בכלל רוצים ממני? והנשמה אומרת, גוף חטא, שהרי מיום שפרשתי ממנו, הרי אני מעופפת כציפור. נכון? באוויר כציפור, כן, זה הגוף שחטא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מחבר את שניהם, כן? ואם כן, הציפור זה כינוי לנשמה. זאת אומרת, הוא פגש את הנשמה שצריכה להתחבר איתו. את הנשמה של בת שבע. נכון? כי הייתה ראויה בת שבע לדוד, מישהו שתימא בראשית. פה בגמרא עוד מעט. זאת אומרת, אין... נכון, זה בדיוק. כלומר, זה חיבור בין שתי נשמות. הוא פוגש עכשיו את הנשמה, יש לו תחושה נשמתית שבת שבע צריכה להיות שלו. יש לו רוח הקודש של דוד. והוא צדק. אבל זה בא בדרך שינה רצויה. לכן יצר הרע השתמש בטיעון של הציפור כדי לשכנע את דוד. הרי היא צריכה להיות שלך. אתה צריך למצוא דרך לחסל את אוריה כדי לשאת את בת שבע. אז מה החטא פה של דוד? שהוא צריך לחכות. כלומר, אם היא ראויה לו, מן הסתם שההשגחה תזמין את הדרך שהיא תהיה ראויה לו. היא צריכה להיות טהורה. צריכה להיות טהורה בשביל לאכול טהרות, בשביל לאכול טהרות.
מה פירוש המקרה?
זה כל פעם
שהשטן מגיע
ונראה
כמו משהו,
מתי נפטר לזה? מתי? כלומר,
מתי הוא כן משתתף
ונהפך למשהו?
מתי?
זה כמו שמשל אומרים, יצר הרע נראה כמו תלמיד חכם, ולפעמים נראה כמו גוי. אז שמעתי פעם מהרבה שלה, הוא הסביר, מה זה נראה כמו גוי? הגוי אומר, אל תלמד תורה, זה יצר הרע שנראה כמו גוי. אל תלמד, תעשה דברים אחרים. ונראה כמו תלמיד חכם, הוא אומר, תשמע, את זה צריך ללמוד, אבל את זה אל תלמד, צריך ללמוד ככה, צריך ללמוד אחרת. אז היא מבלבל את מוחו של האדם, כן? ש... וזה נקרא, נראה כתלמיד חכם.
איך מופיע הגוף ורשימה שפותרים את זה?
אני כבר... כן. פתק בגירה, אז שלח חץ נגד הציפור. זאת אומרת, הוא ניסה לגבור על יצרו, זה הכוונה. פתקה לחלתה, ואז החץ הפגעה הכברת הזאת, ואז נתגלתה בת שבע. היא גליה, ואז היא נגלתה, וחזיה מיד ראה אותה. ראה אותה, מיד וישלח דוד וידרוש לאישה, ויאמר הלא זאת בת שבע בת אליעם, אשת אוריה אחותי, וישלח דוד מלאכים ויקחיה ותבוא אליו וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה, ותשוב אל ביתה. והיינו דכתיב, וזה בשביל זה שכתוב בתהילים, בחנת ליבי, פקדת לילה, צירפתני, בל תמצא, זמותי, בל יעבור פי. מה פירוש כל הביטויים האלה? כן, בחנת ליבי, עמדת אותי בניסיון. פקדת, לילה, זאת אומרת, בלילה, פקדת אותי, ולא עמדתי בניסיון. צירפתני, בל תמצא, לא הצלחתי. לא הצלחתי להיות צרוף לפניך. אם כן, זמותי בל יעבור פי. מה זה זמותי בל יעבור פי? אמר, איכו זממה נפל בפומי דמן דסני לי, ולא אמר כי המילדה. הלוואי והיה רסן בפי. כן, זממה זה רסן. זמותי, משום רסן. כן, כלומר, הלוואי והייתי, כשביקשתי מהקדוש ברוך הוא להיבחן, שהיה לי רסן בפה שמונע ממני לדבר. כן, זמותי, אם היה לי אז זממה, בא לי עבור פי, אז לא הייתי אומר את הדברים האלה. מי ששונא לי, כן, כדי לא להגיד עצמי, אז אומר מי ששונא לי. זה לשון סגי נהור. כי אדם התולי כלילתו באחרים.
שונא ישראל.
כן. כמו שאלה, התחייבו שונאיהם של ישראל. כדי לא להגיד ישראל. דרש רבה. מה דכתיב? מהו שכתוב לנצח לדוד, בשם חסיתי? איך תאמרו לנפשי, מודי הרחם ציפור? אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מחול לי על אותו אבון, שלא יאמרו, הר שבכם, ציפור נדדתו. הר, זה דבר חזק, דוד המלך. כן, אשא עיני אל ההרים, מה זה הרים? אל תקרא אל ההרים, אלא אל ההורים. זה אברהם, יצחק ויעקב, זה האבות. מה? הגבעות זה אמהות, כן? הערים זה האבות, גבעות זה אמהות. כי מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, כן? אז מגבעות זה האמהות. אם כן, אשא עיני אל ההרים, זה נאמר על ההורים. כן? אברהם, יצחק ויעקב. וכיוון שדוד המלך ביקש להיות גם כן רגל רביעית במרכבה, להיות כמו האבות, אז אם כן, הוא הר שהתנודד על ידי ציפור. איך תאמרו לנפשי, נודי הרחם, ציפור?
זה יותר דומה. טמא אמונה בזכות חיים.
פה הציפור זה היצר הרע. כן? דרש רבה, מהי דכתיב, מהו שכתוב, לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדובריך, תזכה בשופטיך. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, גליה וידיעה כמה, זאת אומרת, גלוי וידוע לפניך, דאי בעיה למכפייה ליצרי, הווה כיפינה. זאת אומרת, שאם הייתי רוצה לחוף את יצרי, הייתי כופר. אלא, אמינה, אבל אמרתי, דלה למרו, שלא יאמרו אנשים, עבדה זכי למראה. העבד כפה את רבו. מה זאת אומרת? כשאדם נלחם ביצר הרע, יש שני גורמים שגורמים לו להילחם. האחד זה סייעתא דשמיא. כתוב, בכל יום, יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, אם כן יש סייעתא דשמיא. יש עוד דבר, זה הרצון של האדם. האדם רוצה לגבור על יצרו. אבל מכיוון שדוד המלך ראה שהסייעתא דשמיא נסתלקה, ולא נשאר אלא רצונו הוא, הבין שיש פה השגחה שרוצה להחטיאו. אם כן, לא עמד יותר בזה. מה? לכן הוא החליט, הוא החליט לא להתנגד.
זה הסבר שאפשר לתת.
זאת אומרת, זה כמין אונס גמור. שהוא הבין שזה דרכי השגחה.
זה ההסבר שאפשר לתת.
אם הוא ידע את זה, הוא לא יצטרך לבקש.
בהתחלה? בהתחלה הוא לא ידע. בהתחלה הוא חשב שסתם זה ניסיון, והוא יעמוד בו, והקדוש ברוך הוא יעזור לו לעמוד בניסיון. אבל פתאום הוא רואה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יעמוד. אם כן הוא הבין שזה תכליתו, שזה בשביל זה בהיסטוריה הוא נשלח, כדי להיקשה בבת שבע, ולהורות ליד רבים דרכי תשובה. אם כן, לא עמד בפני רצון השם.
מה זה עבד זכה לאדונו?
זה הכוונה שהוא ניצח אותו.
מי העבד?
העבד זה דוד. אדונו זה הקדוש ברוך הוא. לא, שלא יגידו שהוא יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. זה
במובן.
זה באמת. זהו, אז בדרך כלל אין האדם יודע מתי הגבול, חוץ מאשר דוד המלך.
ולמה דוד לא הבין את הרמז בכבשה פרש? מה נגיד? זה אומר לו...
מי אמר שהוא לא הבין?
אולי הפתיק הזה...
מי אמר שהוא לא הבין? הוא חייב את עצמו מיתה. אגב, שמה דוד המלך עונה לנתן חטאתי, נכון? עכשיו, בטקסט כתוב חטאתי, ויש שמה רווח לבן ארוך, ואחר כך כתוב, גם השם העביר חטאתך, ויאמר, גם השם העביר חטאתך ואת המלך. מה?
מראש.
אז כתוב, במילים של חז"ל, מה זה הלבן הזה? שהוא צריך להגיד חטאתי, אביתי פשעתי. אז כאילו, כאילו כמו כל וידוי. אם כן, מה זה הלבן הזה שנשאר? זה להשלמת הוידוי. אז מילים שזה הגרא הסביר את זה ככה, שמדוע בכל זאת הוא לא אמר אביתי פשעתי? לפי מה שהסברנו מקודם, מדוע אומרים חטאתי אביתי פשעתי על שוגג? כי חטאתי בגלל שלפני כן אביתי פשעתי, אבל זה דוד המלך זה לא כך. דוד המלך זה רק שוגג לבדו. אם כן, הוא אומר רק חטאתי. ולכן, כאילו מחקו את האביתי פשעתי.
מה לי קצת מוזר שאדם מבקש ניסיון,
ומצפה שיעזרו? כי בכל ניסיון אדם עושים. לא יותר מאשר לכל אדם אחר. כל אדם שעובד בניסיון, יש לו גם סייעתא דשמיא.
ואברהם עזרו בניסיון, הציבו לו
עיל
במקום.
זה מה שאומרת הגמרא, לעולם אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון. שהרי דוד המלך הביא את עצמו לידי ניסיון ועמד בזה. כן, אבל הוא לא ידע שהצורה שלו לעמוד בניסיון זה להיכשל. כלומר, הוא בא להורות לערבים דרכי התשובה. לכן, השליחות שלו הייתה להיכשל. מה? כן, אנחנו מכירים רק על שלושה שעשו תשובה לפני דוד. אדם הראשון, ראובן, ו... לא. לא, ועם ישראל אחרי חטא העגל. אז מה זה? אז אדם הראשון זה רחוק מאוד, מי זוכר? כן? חטא העגל זה חטא של ציבור, שאם ציבור חטא אומרים לו לך אצל ציבור, ואם יחיד חטא אומרים לו לך אצל דוד. וראובן זה באמת קושיה. אבל זה לא מפורש, אולי. זה לא תשובה מפורש. זה תשובה בינו לבין עצמו. צריך לתארף את זה. אני כל מה היינו אומרת... לא, אדם הראשון כן אפשר להגיד שם אחד. כי אדם הראשון זה שורש האנושות. אבל אדם הראשון זה לא בן אדם. זה רק אדם. כלומר, הוא לא שייך להיסטוריה שלנו. כן? מקין ואילך מתחילה ההיסטוריה.
העולם עוד נחרב בינו לבין.
מה?
היה
מבול בינו לבין. מבול, כן. אבל אפשר להגיד שמה שקורה אצל אדם הראשון זה, זה שורש, שורש ההיסטוריה. הרי אדם הראשון ודוד המלך זה אותו בן אדם, הוא מתחזר, כן? הוא צריך לחיות 1,000 שנה, ונתן 70 שנה מחייו.
אני יודעת למה ראובן.
למה ראובן לא?
יהודה היה הפך להיות הבכור במקום ראובן.
אז מה?
ראובן חטא כבכור, החטיפ של הבכור. בא יהודה ותפס את הבכורה, היה צריך להוכיח מחדש את אפשרות אחרי התשובה. היה צריך לחזור אליו כבכור מחודש.
אה.
נו. אצל השאר זה בכלל לא מגיע על מידת ראובן, במידה שזה לא מגיע למלך.
למה? אפשר להגיד שזה דוד המלך הוא היחיד שחוזר בתשובה למרות ששום דבר לא מכריח אותו. כן? ראובן חוזר בתשובה כי אין לו ברירה. מה? וישוב ראובן אל הבור. כן, אז איפה היה ראובן שהיה עסוק בסקו ותעניתו? כן?
הנה, הוא הגיע לחלל.
הסיפור של בלהה.
הגיע לחלל.
מה? כן, איזה...
איזה קושי. דוד המלך חטא, כן. והיה בתוך הרצון לחטוא ולשוב.
כזאת תשובה לא הייתה מעולם, כן?
אצל אחרים היה חטא בדיעבד, והם זורמים את
תשובה. בסוף, אחד שנותן תשובה במקום להקשות.
אני חושב שכל הרעיון הזה דוד שהוא מלמד, אני חושב שמשים בלחש. שהוא מנצל את התשובה שלו.
זהו, כלומר כשליחות, כשליחות.
זה מודרני,
כאלה. יכול להיות שכל האחים גם היה ראוי שיחטאו, כלומר יש להם יצר הרע. זהו, דוד המלך אין לו יצר הרע, הוא חוטא נטו. כן, זה שם שמיים. כן, נכון. ואז יש שאלה, אולי כל זה זה בלוף. דמות פוליטית, אז מה?
מה שנראה
ביחס לכל
הרב, הוא לא מכיר את
דוד הפנימי. זה נכון. ולכן צריך... כי הם לא היו אישיות פוליטיות מנטו. זה הסבר נכון, מקובל עליי. אבל זה אחר כך הגמרא דנה שהיה אם כן ספק לגבי אישיותו של דוד. זה לקח הרבה זמן שזה יתברר, בימי שלמה.
זה שהוא רצה להראות את נבל. נבל היה נבל, אבל בכל
זאת הוא לא... זה טעות בהלכה. לא, זה טעות בהלכה, זה משהו אחר. הוא חשב שכבר יש דין של מורה במלכות לנבל, למרות שעדיין הוא לא האמת.
אז זה מרגיש.
לא, בגלל שהוא נמשך כבר על ידי שמואל, אז הוא חשב שדיני מלכות שייכים בו כבר. לכן הוא ראה לעצמו היתר להרוג את נבל. אביגיל אמרה לו, אבל אתה עוד לא מלך בפועל.
ונבל ידע שהוא משוח?
כן, ודאי, הוא המשפחה שלו.
נבל ממשפחה?
כן, כתוב שמה והוא כלבי. כן, הוא מהמשפחה של כלב. כלב זה המשפחה של אמו של דוד. אמו של דוד הייתה מכלב. זה כתוב, מוזר הייתי לאחי, ונוכרי לבני אמי. אז כנראה שהוא מתכוון שם לנבל.
דרש
רבה.
דרש
רבה. מהי דכתיב? כי אני לצלע נכון. ומכאובי נגידי תמיד. ראויה הייתה בת שבע, בת אליעם, לדוד, מששת ימי בראשית. לכן גם נקראת בת שבע.
בת שבע.
היא משנייה, ששת ימי בראשית, יש שישה ימים ויום השביעי, נכון? אז היא בת שבעת ימי בראשית, נכון? אלא שבא אלה במכאוב. וכן טענה דבר רבי ישמעאל, ראויה הייתה לדוד בת שבע, בת אליעם, אלא שאכלה פגע. כמו, כן, כמו טענה ש... כן, אגב,
במסכת...
אכלה? הוא אכל אותה כשהיא בוסרית. אגב, במסכת מעשרות יש תאנים שנקראות בנות שבע. כן. אז זה סוג של תאנה. אז הוא אכל בת שבע כתאנה, אבל פגע. כמו חטא אדם הראשון שהיה בתאנים.
כן, זה
לא מיוחד שרבה, רבה הוא זה שדורש את כל הנושא.
כן, רואים שרבה יש לו מגמה מאוד פנימית כאן. אבל יכולת לחשוב שזה טיוח מאוחר של הנוראים. וכן טענה דפי רבי ישמעאל. אלא מה? שיש דורות שמגלים דברים כאלה, דברים שלא מגלים. אז רבה פה מגלה בעצם ממד הרבה יותר עמוק של כל הדרשות האלה. עד עכשיו זה דרשות שאומרות, זה לא כל כך אשמתו, מסכן, הוא לא שם לב, מה אמור, כן? ביקש להיבחן. רבה אומר, לא, זה ככה היה צריך להיות. מגלה סתרי תורה. יופי.